הרב בני לאו.
פרק למד ג' שני חלקים, החלק הראשון נבואת הצופה, החלק השני כבר אחרי חורבן. מילה אחת על נבואת הצופה, מילה קשה אני צריך לומר, הנבואה הזאת מתארת את אחריות הצופה להשמיע לעם את מה שרואות עיניו. אם הוא לא תוקע בשופר ולא מזהיר את העם, דמו בראשו. ואתה בן אדם צופן את עתיך לבית ישראל ושמעת מפי דבר והזהרת אותה ממני, באומרו, כלומר, על מי הוא מדבר? הוא אומר לנו להינצל, הוא אומר לנו להיזהר, הרי יחזקאל סיימנו עכשיו כבר את כל החלק הראשון של הספר, הגענו לפרק למד ג', לא שמענו מילה אחת מפיו שהוא בא להציל, להפך. כשפתחנו את הספר בתחילתו, אמרנו, אתה תשמיע את הכל, אם ישמעו, ישמעו, אם יחדלו, יחדלו, כל התפקיד שלך וידעו כי נביא היה בתוכו. התפקיד שלך זה לא להציל אותם, לא להזהיר אותם, אלא רק להשמיע את קולך. והנה כאן, בפרק למד ג', הנביא נותן נבואה יפהפייה על אחריות הצופה להזהיר את עמו, כדי לומר לרשע, תשוב מרשעתך, לומר לחוטא, תמצא את דרכך. אתה בן אדם, אתה צריך לתקן את כל העולם, אבל יחזקאל לא עשה את זה. יחזקאל בפרק י"ח, אנחנו זוכרים, אמר לנו שאיש בחטאו יומת, הוא נתן לנו תיאולוגיה, אבל האם יחזקאל היה רלוונטי למשהו בנושא של הידרדרות ירושלים אל חורבנה? שום דבר. הוא לא היה רלוונטי, אף אחד לא תיקן את דרכיו בעקבותיו, אף אחד לא שינה את דרכיו, ויחזקאל עכשיו בעצם נותן לנו נבואה של צופה תפקיד הנביא, ואני שואל את יחזקאל, אני שואל אתכם השומעים, תעשו את שיעורי הבית, האם יחזקאל יכול לומר נאה דורש ונאה מקיים, ואני לא ממשיך יותר מזה. העיקר של הפרק אני רוצה ב-12 שנה בעשירי ב-5 לחודש לגלותנו, בא אליי הפליט מירושלים לאמור, הוקטה העיר. אנחנו נמצאים בחודש טבת, טבת שאחרי החורבן, טבת של שנת 12 שנה, זאת אומרת אנחנו כחצי שנה אחרי החורבן מגיע פליט מירושלים. אני משער שהגיעה השיירה של הגולים, של גלות החורבן עצמו, החורבן של ירושלים עם גלות של המלך וכל העם הגולים, ועכשיו החלוץ, הפליט מגיע ומספר את סיפור החורבן. יד אדוני הייתה אליי בערב לפני בו הפליט, ויפתח את פי עד בו אליי בבוקר, ויפתח פי ולא נעלמתי עוד. עכשיו מתחילה הנבואה שאין לה סוף, הנבואה שתוביל אותנו אל תמונת העתיד שיחזקאל מדמה את העתיד לירושלים ולכל יושביה. אבל לפני העתיד הוא קודם כל עושה חשבון עם השרידים שיושבים בירושלים. בן אדם, יושבי חורבות האלה על אדמת ישראל אומרים לאמור, אחד היה אברהם, וירש את הארץ, אנחנו רבים, לנו ניתנה הארץ למורשה. אתם שומעים את הקול הזה, זה לא משנה אם הם יושבים באימפריה ירושלים או בחורבן ירושלים. יושבים יהודים בתוך ירושלים, כנראה מדובר פה על אותם שרידים שיושבים מזרע המלוכה והלוחמים, שאומרים אנחנו כאן, וכל עוד אנחנו כאן, גם אם אין מקדש, גם אם אין בניין, אנחנו כאן ופה תהה השכינה שורה, רק בארץ ישראל הקדוש ברוך הוא נמצא. והנה, אחד היה אברהם, אברהם ירש את הארץ, נכון? בלך לך. ואנחנו רבים, אנחנו רבים, עדיין הרבה יותר מאשר אברהם. לנו ניתנה הארץ למורשה. מי שיושב בארץ ישראל הוא זה שמקבל את הקניין על הארץ, את הבניין של הארץ ושכינה שורה בתוכו, וכל השאר נטשו את הארץ ונטשו את האלוהים. כמו שאמר דוד המלך, מוזר הייתי לאחי, כי אמרו לי שעזבתי את האלוהים. הנה עכשיו, אנחנו הירושלמים אומרים ליושבי חוץ לארץ, אנחנו יושבים בארץ, אנחנו רבים, לנו ניתנה הארץ למורשה. בשפה אחרת קוראים לזה הארץ שלנו. ואז יחזקאל נכנס בהם במלוא המסורת, מיטב המסורת של הנביא הבבלי, לכן אמור עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, על הדם תאכלו, ועיניכם תישאו אל גילוליכם, דם תשפוכו, והארץ תירשו. תגידו, אתם נפלתם על הראש? אתם לא מבינים שלרשת ארץ זה אומר איזושהי אחריות להתנהגות שלכם, להתנהלות שלכם? הדוגמאות שהוא נותן להם מזעזעות. מה הוא אומר להם? כה אמר השם על הדם תאכלו. מה זה נקרא על הדם תאכלו? לאכול על הדם זה בעצם רמיזה אל אותה מצווה מצווה אחת וקשה שאומרת, כשאתה אוכל בשר, תכסה את הדם של השחיטה ששחטת. מותר לך לאכול בשר, מכיוון שאתה אדם ולא אל. מותר לך לאכול בשר, כי כשלא היה לך מותר לאכול בשר, כשהיית בגן עדן מקדם ויצאת מן הגן, אז מלא הארץ חמס, איש אחד רמס את חיי חברו, ולכן אחרי נוח הותר הבשר. הותר הבשר, לא הותר הדם. הדם תמיד הוא הנפש, וכשיש לנו צורך לזכור שהדם הוא הנפש, מצווה עלינו התורה לחסות את הדם. בושה. בושה. נכון, אתם אוכלים בשר, אומרת התורה, אבל אל תתגאו בזה. אל תעשו את זה בהשפרצה, אל תעשו את זה בגאווה. תחסו על העלבון הזה, תחסו את הדם. מצוות כיסוי הדם היא מצווה שנועדה לרסן את האדם ששוכח שהוא אמור להיות הרמוני לעולם ולא טורף. ואתם יושבי ירושלים, אומר להם יחזקאל, אתם על הדם תאכלו, אין לכם טיפה של בושה, עיניכם תישאו אל גילוליכם, דם תשפוכו, הכוונה רצח. ואז הוא אומר להם, הארץ תירשו? איך אתם מעיזים לומר הארץ שלנו? עם כזו התנהגות אתם חושבים שאפשר לרשת ארץ? הוא ממשיך, עמדתם על חרבכם, עשיתם תועבה, איש את אשת רעהו תמאתם, והארץ תירשו. אתם שמים לב שזה ההמנון? איך אפשר לדבר על ירושת ארץ כשהארץ מלאה דמים, כשיש היעדר מוחלט של בושה בהתנהגות רומסת שכזאת? האם הנבואה הזאת היא לפני החורבן? האם הנבואה הזאת היא לשרידים שאחרי החורבן, לפני גדליה? כך או כך, כה תאמר עליהם, כה אמר אדוני אלוהים חייאני, אם לא אשר בחורבות בחרב יפולו, ואשר על פני השדה לחיה נתתיו לאוכלו, אשר במצדות ובמערות בדבר ימותו. זאת אומרת, גם שארית שנמצאת בחורבות, על השדה, במצדות, במערות, כל הלוחמים שניסו לשרוד מידי האימפרטור הגדול נבוכדנצר, והם שרדו בארץ ישראל, ועכשיו הם טוענים הארץ שלנו, אומר, לא, 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 נתתי את הארץ שממה ומשמה, ונשבת גאון עוזה, ושממו הרי ישראל מעין עובר, וידעו כי אני אדוני בתיתי את הארץ שממה ומשמה על כל תועבותם אשר עשו. נבואה כל כך קשה. ארץ ישראל חייבת להיות ממש כגן עדן, פורחת, מלאה אדם, מלאה חיים, אבל בתנאי. בתנאי שמתנהלים על פני האדמה עם תודעה גדולה, שארץ ירושה היא ארץ ששומרים על המורשת, שומרים על המורשת של לא שופכים דם נקי, שומרים על המורשת שלא מתמים איש את אשת רעהו, שומרים על המורשת ששופכים דם ומכסים אותו מרוב בושה. רק מי שיחיה מתוך תודעה והתנהלות מוסרית יזכה לרשת את הארץ.